נלמד עניין שקשור לפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשה מחוברת אחרי מות וקדושים. ניקח עניין שאיתו מתחילה התורה את פרשת אחרי, ונראה מה הנקודה המיוחדת שהרבי מאיר לנו את התוכן הזה בפרשה. פרשת אחרי פותחת בדיני יום כיפור. התורה מביאה בהרחבה את כל סדר העבודה של כהן גדול ביום כיפור בבית המקדש. התורה מפרטת גם שהוא צריך להחליף בגדים מבגדי זהב לבגדי לבן, איזה קורבנות מיוחדים ביום כיפור, את הגורלות, ממש כל סדר העבודה של יום כיפור, שאנחנו אומרים את זה בתפילה במחזור, תחת הכותרת סדר עבודה ליום כיפור, הכל מופיע בפרשתנו במספר פסוקים, כפי שרשי מבהיר לנו את הדברים, עושה לנו סדר בכל הנושא. אחד הדברים המעניינים, כתוב בפרשתנו שהכהן גדול, הוא היה מתוודה, פעמיים כתוב שהוא היה מתוודה, פעם אחת הוא היה מתוודה על הפר, הוא היה מתוודה שם על הצעירים, בשתי הפעמים התורה אומרת את אותו לשון, וכיפר בעדו ובעד ביתו. פעמיים זה כתוב. אבל יש הבדל בין הפירוש של המשפט הזה בפעם הראשונה לבין המשפט הזה בפעם השנייה. למרות שבשניהם כתוב אותו דבר. בעיקר ההבדל הוא במילה השנייה ביתו. וכיפר בעדו ובעד ביתו. מי זה ביתו? בפעם הראשונה רש"י בכלל לא מתייחס להסביר לנו מה זה וכיפר בעדו ובעד ביתו. הוא משאיר את זה לדבר ברור ומובן, שבאמת מה הפירוש וכיפר בעדו ובעד ביתו במובן הפשוט? בעד משפחתו. בעד ביתו זה בעד ביתו הפרטי, בעד משפחתו. פירוש השני כתוב שמה זה וכיפר בעדו ובעד ביתו? על כל אחיו הכהנים. רש"י מביא שכתוב בפסוק, בית אהרון ברכו את השם. כל הכהנים נקראים ביתו של אהרון. אנחנו נתייחס לפעם הראשונה שכתוב וכיפר בעדו ובעד ביתו. יש את זה במסכת שלמה, במשניות, אחר כך בגמרא, שמדברים על עבודה של יום כיפור. ושם במסכת הראשונה אנחנו רואים במשנה הראשונה מושג מעניין מאוד. מה המושג אומר? המשנה אומרת, ביתו זו אשתו. כשאומרים וכיפר בעדו ובעד ביתו, מי זאת ביתו? אשתו נקראת ביתו. ומזה יצא הלכה שאומרת שכהן גדול שבא לעשות את העבודה בפרק יום כיפור בבית המקדש חייב להיות נשוי. לא יכול להיות מצב שכהן גדול יעשה את העבודה בבית המקדש ולא תהיה לו אישה. הוא חייב להיות נשוי. עד כדי כך שיש במשנה דעה שאומרת שכמו שמכינים בפוטנציאל כהן גדול ספר, שאם הכהן גדול ימות או אם הכהן גדול יקרה לו איזה תומה, הוא יקרה לו איזה פסול, או לא מה שלא יקרה, שהעבודה בבית המקדש לא חלילה ביום כיפור לא תיפסק, אז צריך שיהיה מיד כהן גדול ספר. אומר רבי יהודה, עד כדי כך שאפילו אישה אחרת מכינים. למה? שמא חס ושלום תמות אשתו, אז הוא יהיה במצב שכהן גדול בלי אישה, וזה לא יכול להיות. חכמים חולקים עליו. על כל פנים, אבל בדבר אחד ברור לכל הדעות, שכהן גדול חייב להיות ביום כיפור נשוי. בזה אין מחלוקת. כל השאלה, אם מכינים ספר אישה נוספת או לא, אבל בעובדה שיש מצב שההלכה אומרת שהוא חייב להיות נשוי, זה עובדה ברורה. השאלה שנשאלת, ננסה להבין את זה. מה זאת אומרת הכהן גדול חייב להיות נשוי? מה זה? זה חוק שאין בזה היגיון? יש בזה איזה משמעות? זה גזירת הכתוב? יש בזה איזה השלמה לעבודתו ביום כיפור? מה הרעיון הזה שהוא צריך שיהיה לו אישה? להפך, ההיגיון הרי אומר, אולי, עד הרבה, אולי אם אין לו אישה, אז אולי עבודתו תהיה יותר מושלמת. למה? כי אנחנו רואים באותה משנה עצמה, המשנה הראשונה של מסכת יומא, שהזכרנו אותה, איך מתחילה המשנה? שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו. מה זה מפרישים מביתו? מפרישים אותו מאשתו. למה? זה בשביל לשמור על טהרתו שמגיע ליום כיפור, שהוא יהיה טהור ולא יהיה חלילה פגם בעבודתו וכו'. אז רואים שעבודתו ביום כיפור צריכה להיות כאדם שמופרש מכל ענייני העולם תרתי משמע. אז למה אומרים כאן דבר והיפוכו? אותו כהן גדול שצריך להיות מופרש והוא אמור להיות קודש קודשים ביחס לכל אחיו הכהנים, והוא אמור לעשות את העבודה ביום כיפור בבית המקדש, שהוא עולה לרמות אחת בשנה להיכנס לקודש הקודשים, אומרים לו, כשאתה הולך ביום כיפור לעשות את העבודה חייב שיהיה לך אישה, אם לא, העבודה שלך היא לא עבודה. איך שני הדברים האלה הולכים ביחד? זה בכל אופן אבל מוביל אותנו למסקנה מעניינת, עוד לפני שהבנו את הדבר, שזה שכהן גדול חייב להיות נשוי, זה בעצם עושה את השלימות של הכהן גדול. הרי ביום כיפור הכהן גדול חייב להיות שלם, ביום כיפור הכהן גדול חייב להיות בשיא השיאים של הרמה הכי עליונה שרק יכול להיות, בהכנה הנפשית, בהכנה הסביבתית. אז אחד מהשלבים המשלימים את הכהן גדול זה העובדה שהוא נשוי. צריך להבין מה הרעיון בדבר. כדי להבין את הרעיון בדבר ננסה אולי קודם כל קצת לחדד את ההלכה הזו. ההלכה הזו שדורשת ממנו להיות נשוי, בוא נחדד ונשאל מה גורם לנו להגיע למסקנה הזו. קדושת היום או מעלת האדם? ואני אפרט את הדברים את שני הצדדים. אפשר מצד אחד לומר שמעלת היום וקדושתו גורמת להלכה הזו. מה זאת אומרת? זה ברור, הגענו למסקנה קודם, שהעובדה שיש לו אישה זה משדרג אותו. אנחנו עוד לא יודעים למה, עוד מעט נלמד ונראה למה, אבל זה מסקנה, אקסיומה בשבילנו כרגע. אישה בשביל הכהן גדול זה שווה שלימות. השאלה היא, מי דורש את השלימות? קדושת היום דורשת את השלימות? או אנחנו רוצים שהאישיות שלו תהיה בשלימות? מה זה משנה? משנה לדבר כזה. ביום כיפור, בנוסף לעבודות הייחודיות שיש ביום כיפור, שהם רק נעשים ביום כיפור, יש גם את העבודות הסטנדרטיות ביום כיפור, שעושים אותם כל יום. בלי קשר, שבת, חג, יום חול. לדוגמה, הקרבת קורבן תמיד אחד בבוקר, ואחד בין הארבעים. אז זה משנה, זה כל יום, זה יום רגיל ויום כיפור אותו דבר. או לדוגמה, להדליק את המנורה בבית המקדש. זה כל יום, זה לא משנה, יום כיפור, שבת, יום חול, כל השנה. האם את העבודות האלה, הכהן גדול חייב לעשות כשהוא נשוי, או באופן תיאורטי, אני אקח דוגמה, באופן תיאורטי, הודיעו לכהן גדול ביום כיפור בבוקר, שלא עלינו ולא על אף אחד, אשתו נפטרה. האם הכהן גדול יכול להגיד, טוב, תנו לי לפחות לעשות את קורבן התמיד של הבוקר לפחות לזכות. ברור שאחר כך יבוא עבודות שמיוחדות ליום כיפור, אין ברירה, ייקחו כהן גדול אחר שהוא נשוי. האם נאפשר לו לפחות לעשות את העבודות הסטנדרטיות גם אם הוא לא נשוי, או שגם את זה הוא חייב שיהיה כהן גדול נשוי? במה זה תלוי? אם נגיד שקדושת היום היא דורשת את המעלה הזו, אז העבודות שהן סטנדרטיות.
להפך.
אז העבודות שהן סטנדרטיות.
קדושת היום? אז היום עצמו הוא קדוש.
אז העבודות שהן קשורות לקדושת היום. אבל העבודות שהן לא קשורות לקדושת היום, עבודות שהן סטנדרטיות לכל השנה, זה לא קורבן התמיד, זה בא בגלל יום כיפור, או זה בא בגלל שזה יום בשנה כמו כל הימים. אז אם זה דבר שהוא לא בא בגלל קדושת היום, הוא בא בגלל שזה יום, לא משנה איזה, אז אולי יכול לעשות את זה גם כהן גדול שהוא לא נוסיף. אבל אם נגיד שזה בגלל המעלה של האדם, האדם הזה ביום הזה, האדם חייב להיות ברמה, ובלי זה הוא לא יכול להזיז יד ואצבע, אז לא משנה, שום דבר לא יוכל לעשות.
משנה בשביל אותו יום.
כן? ההלכה אומרת, הרמב"ם מסכם את זה בשתי מילים, הרמב"ם אומר ככה. וכן, אני מצטט את לשונו של הרמב"ם, שאר העבודות של יום זה, כגון הקטרת הקטורת של כל יום, והטבת הנירות, הכל עשוי בכהן גדול נשוי. זאת אומרת, הרמב"ם מסכם ואומר, לא משנה, מה שעושים באותו יום, חייב שייעשה רק על ידי כהן גדול שהוא נשוי. סימן שהסיבה למה צריך את השלימות הזו, לא היום דורש את השלימות, אלא זה בא להוסיף משהו בשלימות של האדם. האישיות שלו תהיה יותר מושלמת אם הוא יהיה נשוי. מה זה הדבר הזה? למה? עוד לא, קודם כל, העמדנו סימן קריאה. העובדה שהוא יהיה נשוי יוסיף לו שלימות באישיות שלו. מדוע? מה כל כך חשוב העניין הזה אם הוא כן יהיה נשוי או לא יהיה נשוי? כבר שבוע אסור לו להיות בבית לפני וכל היום צריך לחשוב על העבודות שלו, אבל הוא צריך להיות נשוי. מה הרעיון בדבר?
אפשר להגיד אבל שקדושת היום זה גם מקדש גם את העבודה של התמיד.
זה מקדש, ודאי, זה פועל, אבל זה לא היה מחייב גם את הפרט הזה. ודאי שזה מקדש את הכל, אבל לא לרמה של כל עבודות יום כיפור. זה משדרג אותם, ולכן רק כהן גדול עושה אותם, ולא כהן אחר, שביום רגיל כהן אחר יכול לקום. אבל זה משדרג את האדם שהוא זה שיעשה, אבל לא שהקורבן נהיה ברמה של יום כיפור. כדי להבין את זה, נראה עד כמה תורתנו הקדושה מקפלת רעיון אדיר במילה אחת. והמילה הבודדת, כמובן בסיוע התורה שבעל פה, מבהיר לנו מדוע זה עושה אותו יותר מושלם. כשהתורה רוצה לכתוב שהכהן גדול חייב להיות נשוי, איך היא כתבה את זה? באיזה מילה זה מרומז? מאיפה לומדים את זה? כי כתוב בפסוק וכיפר בעדו ובעד ביתו. זאת אומרת, התורה קרא לאשתו במילה ביתו ברמז, ומזה תבין, כמו שכתוב במשנה, ביתו זו אשתו. לפעמים אנחנו יודעים שהתורה מקצרת בלשונה כדי לחסוך מילים ואותיות, והתורה שבעל פה תסביר לנו איך שכל אות וכל מילה מקפלת בתוכה רעיונות שלמים. במקרה שלנו מה חסכנו? כמה אותיות זה ביתו? ארבע. וכמה אותיות זה אשתו? גם ארבע. אז מה חסכה התורה אותיות? היא יכולה לכתוב את אותן ארבע אותיות במקום וכיפר בעדו ובעד ביתו, הייתה כותבת וכיפר בעדו ובעד אשתו. אז מה התורה עשתה? היא התכוונה לאשתו, אבל במקום לכתוב אשתו, היא כתבה ביתו. מה הסיבה שהתורה שינתה? התורה לא, לא בגלל שהתורה לא רוצה להשתמש חלילה במילה אשתו. יש לנו בתורה מקומות שכתוב ושימח את אשתו, שאדם יוצא לצבא, כתוב שנה אחת יהיה נקי לביתו, יש לשימח את אשתו, יש בתורה. המילה אשתו היא לא מילת גנאי שמנסים ליפות אותה במילים אחרות. התורה משתמשת במילה הזו, אז מה היה הבעיה שגם פה היה כתוב וכיפר בעדו ועד אשתו? ואז היינו לומדים את ההלכה שהכהן גדול חייב להיות נשוי. בזה שהתורה שינתה וכתבה ביתו, כאן היא בעצם קיפלה את כל הרעיון והסיבה למה זה הופך אותו להיות יותר מושלם. מדוע? כדי להבין את זה אז צריך להביא ציטוט נוסף מהגמרא, והציטוט הנוסף זה כתוב בגמרא במסכת שבת. יש במסכת שבת איזה חצי עמוד מהעמודים הרחבים של הגמרא, אמרות רבות שאמר רבי יוסי, רשימה של אמרות, ורשימה לא סתם אמרות, רשימה של הנהגות מיוחדות שרבי יוסי קיבל על עצמו. קיבל על עצמו להתפלל עם הנץ, קיבל על עצמו ככה. ממש רשימה מעניינת. בתוך הרשימה הזו כתוב ככה. אמר רבי יוסי, מימי לא קריתי לאשתי אשתי. ולשורי שורי. אלא לאשתי ביתי. ולשורי שדי. ככה אומר רבי יוסי. זאת אומרת, רבי יוסי אומר, אף פעם לא קראתי לאשתי אשתי, הייתי אומר ביתי. אף פעם לא קראתי לשור שלי שורי, אלא שדי.
השדה שלי.
למה? רש"י במקום אומר, מכיוון שהאישה היא עקרת הבית, היא עיקר הבית, אז הוא תמיד קרא לה ביתי, כי הוא ראה בית עיקר הבית. השדה הוא עיקר השדה. למה? כי כשאתה רואה רב תבועות, אתה רואה כל כך הרבה תבועות, הפסוק אומר ברב תבועות, בכוח שור, אז הוא ראה. מה הקשר בין האמרה הזו שרבי יוסי אומר לכל הרשימה הארוכה, שהוא אומר שם כל מיני ענייני זהירות ועידורים והנהגות מיוחדות? בסדר, אז קראת לאשתך ביתי. נו, בסדר, מה? ובהשוואה לכל העידורים, איזה עידור יש בזה? איזה הנהגה ממש ככה מיוחד? מה מיוחד בזה? מסביר הרבי דבר נפלא. יש דרכים שונים בעבודת השם, גם של צדיקים, גם של תנאים וגם של המוראים. יש לפעמים הנהגה שאדם אומר, אני יודע שיש בעל הבית לבירה זו. הפוש, יש בעל הבית לבירה זו. יש מי שמניק את העולם, העולם לא מתנהל, יש בעל הבית. יש רמה יותר גבוהה שאדם אומר, לא סתם יש בעל הבית לבירה זו, אלא כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. זה רמה יותר גבוהה. יש רמה עוד יותר גבוהה. שאדם, בכל דבר שהוא רואה בעולם, לא רק שהוא רואה שזה כבודו של הקדוש ברוך הוא, הוא רואה בכל דבר את התכלית, ועד כדי כך, שחוץ מהתכלית הוא לא רואה כלום. הוא רואה רק את התכלית בכל דבר.
מה היה הראשון?
הוא יודע שיש בעל הבית, הוא יודע שהכל לכבודו, אבל גם אחד שיודע שהכל לכבודו, אני רואה את הדבר, אני יודע שזה לכבודו של הקדוש. יש אחד שהוא כל כך רואה בכל דבר את התכלית, שהוא פשוט לא מצוגל לראות משהו אחר, הוא רואה רק את היד. לדוגמה, כתוב, יש מאמר חז"ל שאומר, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. מה פירוש איזה חכם הרואה את הנולד? לא כתוב איזה הוא חכם היודע את הנולד. כי כל אדם, גם אדם רגיל, עשה חשבון, יכול להגיע למסקנות ולדעת מה היא התוצאה של המעשה הזה ולאיזה יעד זה יוביל אותי. כשצריך להיות חכם גדול, כל אחד יודע 2 ועוד 2 זה יהיה 4. אז אם אחד יודע שהיום מקבל 2 ואחר יהיה לי עוד 2, אז יודע שהמסקנה הנולד יהיה בסוף יהיה לי 4. חכם הוא לא יודע את הנולד, הוא רואה את הנולד. מה פירוש? הוא רואה כל הזמן רק את היעד. הוא לא שהוא רואה את התהליכים שמובילים ליעד, הוא לא רואה את התהליכים בכלל. הוא רואה רק את התוצאה. הוא חי את התוצאה. הוא חי את התכלית.
הנולד זה כאילו התכלית.
הנולד זה התכלית. הוא רואה את זה, הוא חי את זה. על דרך זה גם בענייננו, מה זאת אומרת? יש אחד שמתחתן עם האישה, והוא רואה במושג הזה של נישואין גם עניין ותכלית בפני עצמו, גם בלי קשר ועוד לפני העניין של פרו ורבו וילדים ובית. אם ניקח לדוגמה את הפסוק שהבאנו קודם, שאדם לקח אישה ויוצא למלחמה, אומרים לו שנה ראשונה נקי יהיה לביתו ושימח את אשתו. את מי הולך לשמח? את הילדים שלו? עוד אין לו ילדים, רק עכשיו תחתן, זה שנה ראשונה. אז מה הוא הולך הביתה? שימח את אשתו. יש לו יד ומטרה, לב ושימח, הוא רואה בזה עצמו יד, זה על פי תורה, זה הפסוק אומר. זה יד, זה מטרה תורנית. יש כאלה, כמו רבי יוסי במקרה שלנו, הוא רצה להעביר לנו, לקח את אשתו כדוגמה, אבל בעצם הוא הסתכל על כל דבר בעולם כך. וכל דבר בעולם ראה מה היעד הסופי, מה התכלית, בשביל מה זה נמצא בעולם, והוא כל כך חי את התכלית של כל דבר, הוא בכלל לא ראה את השלבים, את האמצעי, הוא ראה רק את היעד. הוא ראה בשבילו להתחתן, זה בשביל מטרה אחת ויחידה. בשביל להביא לעולם בית, להקים בית בישראל. בניין עדי יד, זה לבנות בית. מה פירוש לבנות בית? כדי שיהיה המשך הדורות. יש שם מעניין מאוד שבאותו מקום רבי יוסי אומר משפט אחד לפני זה, אומר שם חמש בעילות בעלתי ונתתי חמישה ארזים בישראל, יש שם רשימה של חמש גדולי ישראל בנה של רבי יוסי. הוא אומר זה היעד שלו בעולם וזה מה שהוא פעל. ומיד אחרי זה אומר מימי לא קריתי לאשתי אשתי אלא לאשתי ביתי. רבי יוסי מסכת שבת, מסכת שבת ודף קוף יוצאת עמוד בית. רבי יוסי תמיד ראה בכל דבר בעולם את התכלית. לכן הוא מסיף גם דוגמה נוספת. הוא אומר לא רק באשתו, אלא אפילו בענייני העולם אותו דבר. היה לו שור, אז לא צריך שלעלב מה, בין ההשוואה לאשתו לשורו. אלא הוא רוצה פשוט להביא דוגמה שאפילו בענייני העולם, בשור שלו, הוא ראה בשור את השדה שלו. הוא לא ראה שור בכלל. ובעצם בשור, ולהבדיל באשתו, ובכל דבר, כל ההסתכלות שלו, זה רמה מאוד מאוד גבוהה. זה רמה גבוהה, זה לא כמו שיש לפעמים כתוב, כל מעשיך לשם שמיים. מה זה לשם שמיים? אני יש לי מעשיך, יש לי את הביזנס שלי, זה יהיה לשם שמיים. זה הרבה, הוא לא רואה בכלל יכולת למשהו אחר, הוא רואה רק את התכלית בכל, הוא חי כל הזמן ביד בתכלית. באה התורה ואומרת, זה מטרה, זה רמה מאוד מאוד גבוהה. לדרוש מכל יהודי להיות ברמה הזו, זה כמעט בלתי אפשרי. אבי יוסי, שהביא רשימת הידורים וזהירויות שהוא לקח על עצמו בחיים הפרטיים שלו, אז הוא אומר, לקחתי על עצמי עוד זהירות, הרגלתי את עצמי מעודי, ככה להסתכל כל הזמן על היד והתכלית והשורה התחתונה והמרכזית וכל דבר. באה התורה ואומרת, יש יהודי שאנחנו דורשים ממנו לפחות פעם בשנה לעבוד על עצמו, להגיע לרמה הזאת. מי זה היהודי הזה? זה הכהן גדול. באים לכהן גדול ואומרים לו, אתה חייב להיות נשוי, אבל לא סתם להיות נשוי. להיות, זה המטרה שאנחנו רוצים פשוט שתהיה לך אישה. ואיך מפרישים אותו מאשתו שבעה ימים. אומרת אותו, אנחנו רוצים שתהיה נשוי ברמה הזו, שביתו זו אשתו. וחיפר בעדו, הוא לא כתוב בעד אשתו. הוא בעד ביתו. מה זאת אומרת? התורה בעצם מרמזת לנו כאן. התורה לא מדברת רק על האישה, שיהיה לו אישה. לא זה רק ה... לא זה השורה התחתונה של ההלכה. זה ודאי בא לידי ביטוי גם בנקודה הזו. אבל בעצם מה הרעיון שאומרים לנו? שהכהן גדול יגיע לשדרוג עצמי, לשלימות כזו, שהוא יהיה מסוגל לראות בכל דבר בחיים את התכלית ולחיות עם התכלית של כל דבר. זה בעצם מה שנדרש מהכהן גדול. זה, אם כך מה שאמרנו בתחילת הדברים, המעמד הזה מרומם אותו, זה לא בגלל מעלת היום, שהיום זו, היום דורש להיות במצב כזה. זה שלימות מין האנושי. זה אדם ישדרג את עצמו למצב כזה, לשלימות כזו, שהוא יהיה מסוגל לראות בכל דבר רק את המטרה, את התכלית, ולחיות בצורה כזו. זה רבי יוסי חי כל הזמן ככה, וזה מה שנדרש מהכהן גדול ביום כיפור לחיות ככה לפחות.
ילדים,
מה שבעל ביתו, מה שבעל אשתו ובעל
ילדים.
ודאי, ודאי, ביתו.
גם נשוי גם ילדים.
גם עוד לפני שנולדו לו ילדים, הוא כבר רואה בתאברת
התחיל.
חיפר בעל ביתו, הכוונה היא אשתו, ואם אין לו עדיין ילדים, אז אין תנאי שצריך שיהיה לו גם ילדים בעניין הזה. לא, מכיוון שהוא רואה באישה את התכלית של הילדים, כי יש על זה דיון, מה שאתה כותב, יש על זה למטה דיון ארוך, שכתוב, לא מצינו תנאי בכהן גדול ביום כיפור שצריך שיהיו לו ילדים, אבל תנאי שיהיה לו אישה כן מצינו, כי הוא צריך לראות מה קורה בשנה הראשונה. לא שייך שיהיה לו ילדים. כהן גדול עכשיו התחתן, הוא כהן גדול, היום הוא ערב יום כיפור, הוא התחתן, חודש לפני יום כיפור הוא התחתן. אז הוא לא יכול להיות יום כיפור עדיין, הוא לא יכול להיות כהן גדול, הוא יכול. למה? כי הוא מסתכל, זה בעצם הנקודה. הוא רואה כבר בשלב א', הוא חי את היעד כבר מההתחלה. כי בזמן שיהיה לו כבר ילדים ולחיות עם התכלית, זה כבר לא חוכמה, הוא כבר, מי שנוגע בתכלית וחי איתה, אז זה לא אומר שהוא הגיע לרמה כל כך גבוהה. הרמה הגבוהה זה שהוא רואה את התכלית כבר מההתחלה, והוא חי עם הנקודה הזו מההתחלה. עכשיו פה נראה לשלימות הדבר, דבר מעניין. אנחנו דיברנו על הרעיון הזה, וזה בעצם המשנה הראשונה של מסכת יומא, שזה המסכת שמדברת על דיני יום כיפור. יש כלל שאומר נאוץ תחילתן בסופן. כך כתוב בספר יצירה. כל דבר נאוץ וקשור, ההתחלה של כל דבר קשורה לסוף, לשורה התחתונה של כל דבר. וכל דבר זה נכון, בתורה בוודאי שזה נכון. ניקח את המסכת הזו, מסכת יומא, ניקח את תחילתה של המסכת, המשנה הראשונה, ששם כתוב את הרעיון שאמרנו על ביתו. ניקח את המשנה האחרונה של המסכת, מדברת לכאורה בנושא אחר, אבל נראה שבשניהם מדובר על אותו רעיון של שלימות ועוצמה של האדם, של היהודי, בצורה אולי שונה, אבל אותו רעיון כמו שבא לידי ביטוי במשנה הראשונה. כדי להבין את זה, אנחנו פשוט נצטט מה כתוב במשנה הראשונה. המשנה הראשונה מדברת, אני אעבור בכללות, ואחר כך נצטט את המילים. המשנה הראשונה בהתחלה כתוב מה קורה עם בן אדם שאומר, יש יום כיפור כזה גדול שמחזיר בתשובה את כולם, אז אין בעיה, אפשר לחתור. אני אגיע יום כיפור, אני אחזור בתשובה.
מה?
זה האחרונה. זה האחרונה שבזה מסיימים את המסכת. האומר אכתה ואשוב, או כתוב אחר כך, האומר אכתה ויום הכיפורים מחפר, אז אין יום הכיפורים מחפר. עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מחפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר, עד שירצה את חברו. על זה נאמר רבי אלעזר בן עזריה אומר, כתוב בפסוק בספר ויקרא, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. מה הכוונה? איזה עבירות זה מתאר? עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מחפר, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. ואז באה המשנה לסיימת באמרה של רבי עקיבא. אמר רבי עקיבא, מה רבי עקיבא אומר? אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? אתם יכולים להיות מאושרים. לפני מי אתם מתארים? מי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. שנאמר, ומשני פסוקים. פסוק אחד אומר בספר יחזקאל, וזרקתי עליכם מים טהורים ותיארתם. זה פסוק שמדבר על תקופת הגאולה שיהיה לעתיד לבוא. ואומר, פסוק אחר אומר בירמיהו, מקווה ישראל השם. מי המקווה של היהודים? הקדוש ברוך הוא. מה הדמיון בין מקווה לקדוש ברוך הוא? מה מקווה מתאר את התמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. זה סיום המסכת. נסה להבין, מה בעצם רבי עקיבא אומר? שיהודי שהוא נהיה טהור, לפני מי הוא נהיה טהור? מי מתאר אותו? הקדוש ברוך הוא. בעצם זה אמר גם רבי אלעזר בן עזריה לפניו. רבי אלעזר בן עזריה אמר, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. מה המשפט הזה אומר? אותו רעיון. מי מתאר אתכם? לפני השם. ממה אתם מתארים? מכל חטאותיכם. בדיוק אותו רעיון שרבי עקיבא אומר, הרי כבר הבאנו קודם מהפסוק. אז מה רבי עקיבא מחדש לנו? מה הוא פשוט רוצה להוסיף מילים? יותר מזה, כשיש לנו מקור לרעיון מסוים מהתורה, ואותו רעיון יש לנו מקור מהנביאים, איזה מקור יותר חזק? ודאי מהתורה. אז המקור של מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, איפה זה כתוב? בתורה. והפסוקים שרבי עקיבא מביא, איפה זה כתוב? בנביאים, או ביחזקאל או בירמיהו. לכאורה, אם יש לך מקור על אותו רעיון מהתורה, זה הרבה יותר חזק. למה אתה צריך להביא מקור מיחזקאל ומירמיהו? ושאלה שלישית, אם כבר החלטת להביא מקור ואתה לא מסתפק מהפסוק שכתוב בויקרא, למה אתה צריך שני מקורות? מה לא מספיק לך הפסוק? וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, זה כבר פסוק מספיק ברור.
הפסוק של רבי אלעזר לא מדבר על זה שמחפר על עבירות של אדם במקום.
ולא מה? ורבי עקיבא מה טוען?
שהקדוש ברוך הוא מתאר.
זאת אומרת, ולא צריך לבקש סליחה מהחבר.
לא, בלי קשר, הוא מדבר רק על עבירות, על הטהרה בפועל.
נוריד את זה לאותיות פשוטות. זאת אומרת ככה, כשאדם עבר עבירה בין אדם למקום,
זה רבי אלעזר אומר, לפני השם
תיקון. ולפי רבי עקיבא, אדם שעבר עבירה שבין אדם למקום, מי מתאר אותו?
קדוש ברוך הוא.
אחרי שהוא יחזור בתשובה כמובן.
כמובן.
ואם הוא עבר עבירה שבין אדם לחברו? אז ברור שהוא צריך לבקש סליחה גם לחברו. והוא צריך גם לדעת שעבירה בין אדם לחברו זה גם בינו לקדוש ברוך הוא. צריך גם לחזור בתשובה כלפי הקדוש ברוך הוא. ואז מי יחפר לו? קדוש ברוך הוא. סופו של דבר נראה שמדברים שניהם על אותו רעיון. זה רק שורה תחתונה, לא יצא שום נפקא מינה. לפי שתיהם צריך לחזור בתשובה מכל העבירות. לפי שתיהם, אם זה עבירה שבין אדם לחברו, אתה צריך לרצות את חברך. ולפי שתיהם זה לפני השם. אז מה ההבדל אם אני מביא את זה מהפסוק הזה או מהפסוק הזה? השורה התחתונה תהיה אותו דבר. אלא פה יש נקודה שהיא מתחברת לנו כל. רבי עקיבא בא ואומר ככה. האם נסתפק בפסוק הקודם, אנחנו יכולים לחשוב, אתה יודע למה יש טהרה כזו גדולה? בגלל מעלת היום. איפה כתוב מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו? באיזה נושא? יום כיפור. האם יכולים לחשוב, אתה יודע למה עם ישראל יכולים להיות טהורים? בגלל היום. יום גדול, יום קדוש, היום מקדש. בא רבי עקיבא ואומר, תדע לך אשריכם ישראל. המעלה של הטהרה היא לא רק בגלל היום, היא בגלל האישיות המיוחדת של עם ישראל. עם ישראל יהודי, קדושתו גבוהה וקדושתו גורמת לטהרה שלו, לא רק בגלל קדושת היום. עוד מעט נראה מה זה מוסיף, רק עוד נראה מה ההוכחה שנאמר, כתוב וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, והפסוק הזה לא מדבר על יום כיפור, דבר על הגאולה. איי, אומר רבי עקיבא, אם אני אשאר בפסוק הזה אז בעצם לא הרווחתי כלום. אז אולי זה לא בגלל האישיות של עם ישראל, אולי זה באמת בגלל התקופה של הגאולה. כמו שיש מעלה ביום כיפור, אולי יש מעלה בתקופת הגאולה. אז אומר, אני אביא לך עוד פסוק ואומר, הפסוק השני בירמיהו בכלל לא מדבר על תקופת הגאולה, להפך, הוא מדבר על תקופה שעם ישראל נמצאים במצב לא טוב. מקווה ישראל, השם הקדוש ברוך הוא המקווה שלכם, והוא מתאר אתכם, לא קשור ליום כיפור, לא קשור לתקופת הגאולה.
תמיד.
תמיד. אז אם כך יבוא ומישהו ישאל, אז תביא רק את הפסוק השני, אז הפסוק מקווה ישראל, השם הוא יותר חזק מהפסוק שדבר על הגאולה. כי על הפסוק של הגאולה אתה יכול אולי לבוא ולחשוב, שמה הגורם של הטהרה? התקופה. ואילו הפסוק השני, הוא אומר שמה גורם לטהרה? ישראל, מקווה ישראל, השם. אומר רבי עקיבא, אתה יודע מה, אני צריך את שניהם. יש מעלה בפסוק הזה שהם בזה, יש מעלה בזה שהם בזה. מה? בפסוק הראשון הוא מדבר על וזרקתי עליכם מים. מתי זורקים מים? זה טהרה של מי חטאת בפרה אדומה. כן? פסוק השני מדבר על מקווה. מה ההבדל? הבדל מהותי. לטבול במקווה, האדם לבד טובל. הוא נכנס למקווה וטובל. אדם שהוא תמה בתומה חמורה של תומת מת,
מישהו אחר
צריך לעשות לזה, לא יכול לעשות לזה. זאת אומרת, בשני הפסוקים מדובר על שתי רמות. יש אחד שהוא ברמה שהוא יכול לבד לתאר את עצמו, יש אחד שהוא ברמה שהוא בכזו רמה נמוכה שלבד הוא לא יכול, צריך שמישהו ימשוך אותה החוצה.
מישהו אחר, משהו אחר.
נכון, עוד נקודה. צריך מישהו אחר שימשוך אותה החוצה. בא רבי עקיבא ואומר, תדע לך, יהודי מעלתו כל כך גבוהה, בכל מצב הוא יהיה בסדר. בין אם הוא במצב שהוא יכול לבד לתאר את עצמו. אפילו אם הוא במצב שהוא זקוק שמישהו אחר ימשוך אותו. כך וכך, הקדוש ברוך הוא יתאר אותו, ירומם אותו וימשוך אותו ויביא עליו טהרה. ויותר מזה, אפילו במצב הזה, תשימו לב דבר מעניין, שכתוב על המקווה, כתוב מה מקווה מתאר את מי הוא מתאר? את התמאים. הרי אחרי שהוא מתאר אותו כבר לא תמא. כתוב הוא מתאר ועדיין קוראים לו התמאים. אז יש כאן רמז מעניין. יש הרי רמות ותומה. הוא לא מתאר תומת מת, אבל הוא מתאר תומות קלות יותר. נכון? אז אני שואל למה אני קורא לו עדיין בכינוי תמאים אחרי שהוא טבל. ידוע שיש רמות בתומה. ומה קורה עם אדם היה תמא בתומה חמורה יותר, והוא טבל במקווה. הוא היה תמא בתומה קלה, אחר כך בתומה חמורה. הוא טבל במקווה. המקווה תיארה אותו מהתומה הקלה, זה בסדר. תומה חמורה עוד לא. הוא צריך לעבור עוד תהליך. אבל המקווה, אתה לא יכול להגיד, לא שווה שום דבר. מקווה מתאר גם את התמאים. מה פירוש? גם אדם שהוא תמא עדיין, כי הוא זקוק לעוד שלבים, המקווה עשה את שלו. זאת אומרת, פה רואים, אומר רבי עקיבא, רבי עקיבא דורש במעלתם של ישראל, כמו המשנה הראשונה של מסכת יומא, בא לדבר על מעלתו של היהודי, של הכהן גדול, המסכת מסיימת במעלתו של היהודי, ואומרת, גם יהודי, ש... כשהרבי אמר את זה, התבטא ואומר, גם יהודי שבא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אין לי כוח וזמן לחזור כרגע בתשובה לגמרי, עוד לא מסוגל. אני כרגע יכול לחזור בתשובה רק על דברים קטנים. מהדברים החמורים האלה אני עוד לא יכול לחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא יקבל אותו ויתאר אותו, כי מקווה מתאר גם את עצמו. הוא עדיין תמה. אבל הקדוש ברוך הוא יקבל כל שלב של יהודי, כי זה יהודי שמחליט. אז הקדוש ברוך הוא זורק עליו את המים, כי הוא לא יכול לבד. וגם אם ההחלטות שלו הן קטנות, תארתו תהיה מושלמת, לפחות ברמה שהוא הצליח להגיע אליה, וזה מעלת יהודי. גם אם הוא לא היה ביום המיוחד, גם אם הוא לא היה בתקופה המיוחדת, אבל יהודי מהלך בינינו, והוא מחליט להתקרב, הקדוש ברוך הוא יקבל אותו, ויקבל אותו באהבה ובשמחה, והוא מתאר את ישראל. וזה בעצם המסר של מסכת יומא, מתחילתה ועד סופה, לא להסתכל רק על העילה החיצונית של היום, של הסביבה. כהן גדול ביום כיפור אומרים, השלימות פה היא שלך, לא רק, אל תסתכל רק על היום. או עם ישראל, הם כיהודי, יהודי במהותו הוא תמיד טוב. גם אם הוא הגיע לא בעיתוי המתאים, גם אם הוא לא הגיע בסביבה המתאימה, אבל יהודי הגיע והוא רוצה להתקרב אפילו מעט, הקדוש ברוך הוא מרומם אותו ומושך אותו ומתאר אותו, וזה הסיבה שהוא מביא את שני הפסוקים שמדברת, כמו שאומרים, סוגרת את כל המצבים, בין אם הוא יכול בכוחות עצמו ובין אם הוא לא יכול בכוחות עצמו, תמיד יעלו אותו, ירוממו אותו, בכל מצב היהודי הוא יהיה מושלם, וזה המסר שרואים פה במסכת הזו, במשנה הזו, בשמיעות.